בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום רביעי, 20 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. בתלוש המשכורת שלכם, תחת ניקויי חובה, מופיע סעיף שאם בא לכם להתלונן עליו, והרי בינינו אנחנו מתלוננים עליו המון, אז אפשר לבוא בטענות לאחד, אוטו פון ביסמרק. כן, המנהיג הראשון שייחד את גרמניה, קנצלר הברזל, האיש עם כובע הפלדה עם השפיץ המחודד, הוא גם מי שחתום על רעיון הביטוח הלאומי. בסוף המאה ה-19, הקנצלר רצה להעניק ביטחון לעובדים הגרמנים, הוא רצה לשפר את הכלכלה הגרמנית ולייצב את המשק הגרמני. אבל אולי בעיקר ביסמרק רצה להילחם בסוציאליזם שהתחזק באירופה. אז הוא חשב על רעיון. תקראו לזה סוציאליזם או תקראו לזה מה שאתם רוצים, לי זה ממש לא משנה. כך הוא אמר בנאום ברייכסטאג, והציג את הרעיון שלו. לקחת חלק מהמשכורת של העובד, יחד עם עוד הפרשה מהמעסיק ומהממשלה, ולהשתמש בכסף הזה למקרים שבהם העובד כבר לא יכול לעבוד. כמה עשרות שנים חלפו, אנחנו ב-1942, והכלכלן הבריטי ויליאם בבריג' הגיש דוח מקיף לפרלמנט הבריטי על המדיניות החברתית בממלכה. הוא הציע שם, בין היתר, להקים מערך של ביטוח לאומי, כזה שהיה מעט שונה מזה שהציע ביסמרק. ואחרי מלחמת העולם השנייה, המודל הזה אומץ בבריטניה. עד היום, כך מתברר, יש ויכוחים בין מומחים, איזה מודל מבין השניים עדיף. אבל לענייננו, הביטוח הלאומי של ביסמרק, שקיבל אחר כך טוויסט עם ביטוח לאומי מודרני של בבריג', הפך בשנת 1954 למוסד לביטוח לאומי בישראל. זה שבכל חודש, בתלוש המשכורת שלנו, מופיע תחת הכותרת ניקויי חובה. מוסד שכל עובד מפריש לו חלק מהמשכורת שלו, ומוסד שבעשרות השנים האחרונות הבטיח לנו, למיליוני ישראלים, שהכסף הזה שאנחנו משלמים הולך למטרה מאוד טובה, כדי לעזור ולהגן עלינו כשנצטרך עזרה.
יש רגעים חשובים בחיים. למשל הרגע הזה, שאתם מגיעים עם התינוק הביתה בפעם הראשונה. הרגע הזה שאתם בוחרים לו תוכנית חיסכון. הרגע הזה שהחלקת בעבודה. טפו טפו, שלא נדע. או כשמה לעשות, אתה בפסק זמן בין עבודות. כי בכל בית בישראל יודעים שהביטוח הלאומי איתכם ברגעים החשובים של החיים. גם לכם יש רגע חשוב בחיים? היכנסו לאתר הביטוח הלאומי.
אתם יכולים להיכנס לאתר, בכיף, אבל עוד לפני שתעשו את זה, אני אספר לכם משהו אפרופו ההבטחה הזו של הביטוח הלאומי, להיות איתנו ברגעים החשובים בחיים. דוח חדש, שפרסם המוסד לביטוח לאומי, טוען עכשיו משהו די אחר. בשנת 2036, נכתב שם, לביטוח הלאומי ייגמר הכסף. בעוד 12 שנה, כך הם כותבים, הביטוח הלאומי יפשוט את הרגל. אז הפעם אנחנו עם כתבתנו לענייני כלכלה, עמליה דואק, ועם מה שנראה כרגע כמו מסלול ההתרסקות של הביטוח הלאומי. שלום עמליה.
שלום אלעד.
אז רובנו מכירים את הביטוח הלאומי מכמה שורות מאוד לקוניות, בין אם בחשבון הבנק או בתלוש המשכורת, חלקנו כמובן מכירים את המוסד הזה יותר מקרוב ויותר טוב, אבל כך או כך, בין אם מכירים ובין אם לא, מדובר בגוף חשוב.
נכון, זה גוף חשוב. הביטוח הלאומי הוא בעצם האורגן הסוציאלי הכי בסיסי במדינת ישראל. זה אומר שזה הגוף שאמור לדאוג לך בכל צרה שלא תבוא. אם חלילה אתה הופך לנכה, אם יש לך איזושהי נכות, אם אתה נפצע בעבודה, אם אתה מאבד את מקום העבודה שלך, אם אתה מובטל. הוא איתך גם ברגעים המשמחים, נגיד כשנולדים ילדים ומתחילים לקבל קצבאות ילדים, אבל בסוף, בסוף, בסוף זו השמיכה הסוציאלית, מה שאמור לתפוס אותך, אם חלילה קורה משהו קשה של אובדן עבודה, נכות, איזושהי בעיה בחיים, זה מה שאמור לאפשר לך את הקיום הבסיסי. הביטוח הלאומי, אתה משלם לו כל החיים, והוא זה שאמור לדאוג לך ביום סגריר.
וזה אמנם ביטוח, אבל הוא מה שנקרא ביטוח חובה, כי אין אפשרות להתחמק ממנו. אם אתה עובד, אתה משלם ביטוח לאומי.
נכון, מי שעובד משלם, זה בעצם הבסיס הסוציאלי של כל המדינה. יש גם שתי קצבאות שהן אוניברסליות, כלומר שאתה מקבל אותן בכל מקרה, שזה באמת הקצבת ילדים וקצבת אזרח ותיק, שאתה מקבל את זה בלי קשר למצב הרפואי שלך או אם אתה זכאי, זה בכל מקרה מגיע לך מעצם היותך אזרח.
וכשעכשיו הביטוח הלאומי אומר שמתקרב היום שבו הוא יתמודד עם פשיטת רגל, מה זה אומר?
זה אומר שההכנסות של הביטוח הלאומי בשנה שעברה, ב-2023, לראשונה הפכו להיות קטנות יותר מההוצאות שלו. והמשמעות היא שבעצם יגיע היום שבו הוא לא יוכל להמשיך לשלם לכל האזרחים, כי פשוט הקופה שלו תתרוקן לגמרי. עכשיו, בעצם אנחנו מדברים עכשיו בעקבות דוח חדש של הביטוח הלאומי, שמציג את המצב הכלכלי שלו. זה דוח שמוציאים 1-3 שנים. ומה שקרה אבל בדוח הזה, אלעד, שהוא מאוד מעניין, זה שפתאום הייתה קפיצה לרעה. בדוח הקודם, שהיה לפני הקורונה, אמרו שהמצב של הביטוח הלאומי ממש לא בטוב, כן? ושהקופה עומדת להתרוקן, אבל שזה יקרה בשנת 2044, משהו שנשמע כזה אי שם מעבר להרי החושך. ופתאום יצא הדוח החדש, 3 שנים אחרי, ופתאום הערכה הוקדמה ל-2036. ומה שמעניין להבין זה מה קרה בתווך הזה.
אז מה קרה בעצם, תסבירי לי?
אז היו כאן כמה תהליכים שקרו במקביל, כבר שנים שמתריעים על זה שהאוכלוסייה מזדקנת, ויש עלייה בתוחלת החיים, וכתוצאה מזה פשוט יש יותר שנים שבהן הביטוח הלאומי צריך לשלם את הקצבאות. אבל היו כאן עוד כמה תהליכים שקרו במקביל. דבר ראשון, כבר ב-2018 התחילו רפורמה בביטוח הסיעודי, שאפשרה ליותר אנשים בסופו של דבר לקבל קצבה. אני לא אלאה אותך בכל הפרטים של הרפורמה, היא מאוד סבוכה, אבל אולי אתה זוכר, היו בזמנו הרבה מאוד תחקירים שהראו למשל את כל המבחנים המאוד משפילים שאנשים צריכים לעבור כדי לקבל את הקצבה של הביטוח הסיעודי.
הגשנו בקשה להחמרה לביטוח לאומי. לא ציפינו, א', שלחו אחות. חשבנו שבגיל הזה כבר לא משפילים אנשים, אבל מתברר שטעינו. היא ביקשה ממנה ושאלה אותה לתרי איך את מתלבשת ועוד כל דברים אינטימיים שלא ניכנס לזה, שזה מאוד משפיל, בייחוד בן אדם כמו אמא שלי שעבר את השואה עם דברים השפלות שלא אי אפשר לתאר בכלל.
בכיתי אחר כך כמה ימים.
אז למשל שם עשו כל מיני עטבות, וזה באמת אפשר ליותר אנשים לקבל קצבה, אבל ברגע שיותר אנשים מקבלים קצבה, והם מקבלים אותה ליותר שנים, מטבע הדברים זה מקשה על הביטוח הלאומי לאורך זמן. דבר נוסף שקרה זה התשלומים האדירים של האבטלה שהיו בקורונה, שהיו לא צפויים, נדבר איתך על 10 מיליארדי שקלים.
בתוכנית שנביא לאישור הממשלה בשבוע הבא, אתם תקבלו דמי אבטלה עד סוף יוני 2021, כלומר אנחנו מעריכים את הזכאות לדמי אבטלה ואת התוקף של כל ההקלות שנתנו מתחילת המשבר.
ובאמת תהליכים שאנחנו רואים לאורך שנים של הזדקנות אוכלוסייה, במקביל לזה שיש אוכלוסיות שלמות שלא מספיק מעורבות בענף התעסוקה, בעיקר אוכלוסייה חרדית וערבית, אז יש לך מצד אחד אוכלוסייה שמזדקנת, שצריכה יותר שנים של קבלת קצבאות, של יותר אנשים שמגיע להם ביטוח סיעודי, מהצד השני לא מספיק דם חדש שנכנס למערכת, לא מספיק התעוררות בשוק התעסוקה, עוד קורונה שנתנה לזה מכה, וכל זה ביחד הכניס את הביטוח הלאומי לבור יותר עמוק ממה שחשבו אפילו.
את לא הזכרת את המלחמה בעזה, כי מה? כי הדוח לא מדבר עליה?
הוא לא לוקח בחשבון את המלחמה, היא לא נמצאת כרגע בתוך התחשיב מהסיבה הפשוטה שהיא עדיין מתנהלת. בכל מקרה מהשיחות שאני קיימתי, זה לא ישפיע על התשלומים לנפגעי המלחמה עצמה, כי הם בעצם מקבלים את התשלום דרך נפגעי פעולות איבה, זה תשלום שמגיע דרך מערכת הביטחון, זה לא משפיע ישירות על הביטוח הלאומי, הביטוח הלאומי הוא אמנם הגוף שמשלם להם, שמעביר בפועל את הכסף, אבל מתכזז על זה ישירות ממש שקל מול שקל מול מערכת הביטחון. זה כן יכול להשפיע מאוד על הגבייה של הביטוח הלאומי, למשל, אם אנחנו נראה השלכות רחבות על המשק של אבטלה, לצורך העניין, ואז יש לך פחות אנשים שמשלמים ביטוח לאומי, אז שוב הצד של ההכנסות נפגע עוד יותר. אז הביטוח הלאומי וההכנסות שלו מאוד משקפות את מצב המשק. אם המשק ייכנס כאן לאיזה מיתון כתוצאה מהמלחמה, ופגיעה כלכלית קשה יותר, אז זה מן הסתם ישפיע מאוד גם על מצב הביטוח הלאומי.
ברור, כשהאבטלה עולה, יש פחות עובדים, ויש פחות אנשים שישלמו ביטוח לאומי, ואז ההכנסות של המוסד יורדות. ואת אמרת שכבר משנת 2023, ההכנסות של הביטוח הלאומי בעצם קטנות יותר מההוצאות שלו. אז מאיפה הוא משלם היום קצבאות? מה, יש עודפים? יש קופה קטנה?
זהו, אז יש קרן. יש קרן שנקראת עודפי גבייה, היא נמצאת בידי האוצר. יתרת הקרן הזו בסוף השנה שעברה עמדה על 245 מיליארד שקלים, וכשמסמנים את 2036, זו בעצם השנה שבה הקרן הזאת תתרוקן. כלומר, כל פעם, החל משנה שעברה, שבה הביטוח הלאומי נמצא בגירעון, כלומר, שההכנסות שלו יותר קטנות מההוצאות שלו, הוא צריך להתחיל לקחת כסף מאותה קרן. כשיגיעו ל-2036, הקרן פשוט מתרוקנת, ולכאורה באותו רגע אין יותר מאיפה לשלם קצבאות. ודיברנו על זה שהביטוח הלאומי הוא הכלי הסוציאלי הכי בסיסי, שאמור לדאוג לאוכלוסיות הכי חלשות בחברה. לכאורה באותה שנה, ב-2036, אין מי שידאג יותר לאוכלוסיות האלה, אין איך לשלם להם, אין איך לשלם ביטוח סיעודי, אין איך לשלם לנכים, אין איך לתת גם את הקצבאות הבסיסיות של ילדים ואזרח ותיק, ובעצם הכל מתרוקן לכאורה.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
טוב, אמלי, אני הבנתי שהמצב של המוסד לביטוח לאומי רחוק מלהיות אידיאלי, וזה understatement. עכשיו מזהירים שם שבעוד קצת יותר מעשור, ייגמר להם הכסף. ואם נסתכל על דרכים לפתור את המצב הזה, אז כמו בכל תקציב שכולל כסף שנכנס ויוצא, בין אם עסק או בין אם משק הבית שלנו, אפשר לטפל בשני הצדדים, בהוצאות ובהכנסות. אז בכל מה שקשור להוצאות של הביטוח הלאומי, אם רוצים לקצץ בהוצאות, זה אומר שיקצצו בקצבאות.
בטח, זה הרי הדרך הכי קלה. בסוף, אתה יודע, אם לא מניעים מהלכים שהם מהלכי עומק בחברה הישראלית, של הכנסת עוד אוכלוסיות למעגל העבודה, של העלאת גיל הפרישה, דברים שאתה יודע, אמורים לעשות איזה שינוי מבני, ואז אתה מגיע לדקה ה-90 ואין כסף, אז ברור שהדרך הכי קלה, זה פשוט להעלות את המחיר לאזרחים, או לקצץ להם את הקצבאות, שזה גרוע כך או אחרת. כן, ובהחלט, אם לא יהיו צעדים שמשמעותיים לאורך זמן, בסוף זה יצטרך להגיע לכדי זה, אם ירצו להמשיך לשלם לאזרחים.
ומהצד השני, בהכנסות של המוסד לביטוח לאומי, אפשר לטפל בזה?
יפה, אז הביטוח הלאומי כבר שנים דורש להעלות את גיל הפרישה. הם נאבקו בעניין הזה, מאוד 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 לחצו, זה החלטה שפוליטית היא לא מאוד פופולרית, בגלל שבאמת יש טענות שהן מוצדקות על אוכלוסיות שעובדות במקצועות שוחקים, בעיקר נשים במקצועות שוחקים, שאם אתה מעלה להם עכשיו את גיל הפרישה, זה יפגע בשכבות הכי חלשות באוכלוסייה. עכשיו, המדינה כן הלכה למהלך של העלאת גיל הפרישה, לפני שנתיים זה יצא לדרך, גיל הפרישה לנשים יעלה בהדרגה מ-62 ל-65, אבל זה יקרה מאוד לאט, זה יקרה על פני 11 שנים, בטח לא הקצב שהביטוח הלאומי היה רוצה לראות, אבל מבחינתם גם זה משהו. הנקודה השנייה שהביטוח הלאומי מאוד דחף אליה לאורך השנים, זה מה שנקרא עודפי גבייה. היו הרבה מאוד שנים שבהן הביטוח הלאומי לא היה בגירעון, שהוא הכניס יותר ממה שהוא היה צריך להוציא. וכל פעם שנוצר עודף כזה, העודף חזר חזרה אל משרד האוצר. אל קופת המדינה, לסוג של משמורת כזאת, זה סוג של קרן. חלק מהכסף, למשל, מושקע באגרות חוב. עכשיו, ברגע שכמו אנחנו מכירים את זה מחשבון הבנק שלנו, אם יש לנו עודף בחשבון הבנק, הוא אמור לשאת איזושהי תשואה, גם אם היא קטנה, גם אם הריבית יחסית נמוכה. והכסף הזה שנצבר במשך שנים, והיה מנוהל על ידי האוצר, הייתה לו איזושהי תשואה מסוימת, אבל רק חלקה חזר לאחר מכן לביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי בעצם בא ואמר, חבר'ה, זה הכסף שלנו. אנחנו הרי גבינו אותו מהאזרחים, אנחנו רוצים, עכשיו אנחנו בבעיה, אנחנו רוצים לחזור ולהשתמש בו, תחזירו לנו את עודפי הגבייה שהיו לנו במשך שנים. יש על זה קרב מאוד גדול בין משרד האוצר לבין הביטוח הלאומי, על אותם כספים שכן הצליחו לגבות במשך הרבה מאוד זמן. כרגע באוצר עומדים על הרגליים האחוריות, לא משחררים כל כך מהר כסף מקופת המדינה, כמו שאתה יודע.
אז תסבירי לי רגע, אם הביטוח הלאומי, בשנים שבהן הוא גבה יותר מאשר הוא הוציא, הוא היה בעודף, אם הוא העביר את הכסף למשרד האוצר, שלקח אפילו נגיד רק חלק מהצועה שהכסף הזה עשה, אז עכשיו כשהביטוח הלאומי מתריע שהוא עומד בפני קריסה, למה במשרד האוצר לא מעבירים לו את הכסף הזה לפחות?
שאלה טובה. תראה, משרד האוצר והביטוח הלאומי אלה שני גופים שנמצאים בהתנגחויות כבר שנים. הביטוח הלאומי, כל פעם שהוא מוציא לדרך איזושהי רפורמה אצלו, למשל אותה רפורמה של הביטוח הסיעודי שבעצם אפשרה ליותר אנשים לקבל את הקצבה, ובעצם הנמיכה את הרף של המבחנים שעשו לאנשים כדי לקבל אותה, לא מצא חן בין אנשי האוצר. האוצר מצידם, כשהם מסתכלים על ההתנהלות של הביטוח הלאומי, הם רואים מקומות שבהם יכולה להיות התייעלות יותר משמעותית בעבודה. ובאופן כללי, אתה יודע, אנחנו מכירים את זה ממשרד האוצר, כן? הם לא ססים לחלק כספים עד שלא מגיעים לדקה ה-90 ורואים שאנחנו באמת במצב של להיות או לחדול. אז זה לא רק מול הביטוח הלאומי, אנחנו רואים את זה באופן כללי בהתנהלות.
והדוח הזה, עמליה, אנחנו באמת במצב של להיות או לחדול? הביטוח הלאומי, המוסד שלוקח לנו כסף באופן קבוע בכל חודש, ובתמורה מבטיח להיות שם ברגעים החשובים והקשים שלנו. הוא באמת יכול פשוט לקרוס, לפשוט את הרגל?
אתה מרשה לי לעשות ספוילר?
ברור.
לא נראה לי. גם בביטוח הלאומי אף אחד לא באמת מאמין שיגיעו למצב של פשיטת רגל. זה סוג של דגל אדום. עכשיו, הדגל האדום הזה מונף ומורם כבר שנים. זה לא משהו חדש. עוד לפני הדוח הזה שיוצא כל 3 שנים, הייתה ועדה לאיתנות פיננסית ב-2009, שהתריעה למצב של הביטוח הלאומי. וב-2013, הביטוח הלאומי עצמו כבר התריעה על משבר, אז דובר אגב על שנת 2042. היה כבר דוח של מבקר המדינה שהתריעה, וועדות בכנסת. כלומר, החשש הזה מקריסה של הביטוח הלאומי, זה משהו שעולה כל כמה שנים, וזה, אתה יודע, זה קצת מזכיר לי כזה את משבר האקלים או התחממות גלובלית, שכולם יודעים שזה שם, וכולם יודעים שאנחנו נסבול ממשבר אנרגטי נוראי, ולא באמת עושים את הצעדים הנדרשים כדי לצמצם אותו, או אם אפשר למנוע אותו. אז כזה, כולם יודעים שזה שם ברקע, כולם חוששים מהיום שחלילה זה באמת באמת יקרה, אבל אף אחד לא באמת מאמין שאתה תגיע לרגע שבו הביטוח הלאומי יחדל מלפעול לחלוטין. כן מעריכים שיהיו צעדים שימנעו בסופו של דבר קריסה מוחלטת.
כלומר, למרות האופטימיות הזו שלך, אני מבין ממה שאת אומרת שאין כרגע תוכנית מוסדרת להצלת הביטוח הלאומי.
התשובה היא שאין. התשובה היא ממש שאין. ובאמת, אתה יודע, דיברנו על זה שמטריעים, ומטריעים כבר שנים, עוד משנת 2009, יש נביא הזעם שאפילו עוד קצת קודם, וסוג של מגלגלים את הבלוף. תשמע, הצעדים שצריך לעשות כדי להתמודד עם משהו שהוא כל כך מז'ורי, זה באמת, זה צעדים שהם לא פופולריים. לצורך העניין, כשאנחנו מדברים על זה שצריך להכניס עוד אוכלוסיות למעגל העבודה, בדגש על האוכלוסייה החרדית והערבית, אז בוא תראה מה קורה רק בשנה האחרונה. אז קצבאות האברכים עולות, שזה ודאי לא מעודד כניסה של האוכלוסייה החרדית למעגל העבודה, והיה קיצוץ מאוד משמעותי בתוכנית לאוכלוסייה הערבית, שאמורה הייתה לעודד תעסוקה באוכלוסייה הזו שלא מספיק מעורבת כרגע. אז לא רק שלא עושים צעדים בכיוון, אפילו בשנה האחרונה הלכנו אחורה בהיבט הזה. ולכל ממשלה, אתה יודע, מתוקף זה שאנחנו כל שנייה הולכים לבחירות, לכל ממשלה מאוד נוח לגלגל את הדבר הזה לממשלה הבאה. אני כן יכולה לספר לך שאחרי שכולם כל כך הזדעזעו, כן, מהדוח עכשיו של הביטוח הלאומי, כאילו מחדשים להם איזה משהו שלא אומרים כאן כבר שנים, אז ההחלטה עכשיו היא שבמקום שהדוח יצא 1-3 שנים, אז עכשיו רוצים להוציא אותו כל שנה, ותחזיק חזק אלעד, שים לב, מקימים ועדה שזו תמיד הדרך הכי טובה במדינת ישראל, לנסות לתת דברים מתחת לשטיח, ולגלגל עוד קצת את הישראבלוף, אז מקימים ועדה עם משרד האוצר, ועם אנשי הביטוח הלאומי, והם אמורים איכשהו לייצר עוד פתרונות ורעיונות חדשים, עד לאותה שנת 2036 השחורה.
טוב, אז אחרי הספוילר, ואחרי שאמרת שקשה לך לראות את המדינה מאפשרת לביטוח הלאומי לפשוט את הרגל ולקרוס, בכל זאת עד כמה אני ואת ויתר העובדים בישראל צריכים להיות מודאגים ממצב שהביטוח הלאומי לא יהיה שם ברגעים שבהם אנחנו צריכים אותו, גם אם הוא לא לגמרי ייעלם, כמו שאמרת, לא יהיה שם במובן שבו אנחנו נצטרך שהוא יהיה שם, ולא יהיה שם באופן פרופורציונלי בהשוואה למה שהורגלנו לקבל ממנו תמורת מה שאנחנו משלמים. עד כמה זה אמור להדיג אותנו?
קודם כל אנחנו צריכים להיות מודאגים בהיבט של להשאיר את זה על סדר היום, ולא לאפשר למקבלי ההחלטות פשוט כזה, לגלגל את זה ולנפנף את זה, ולא להתעסק עם זה כמו שצריך. אם זה יישאר על סדר היום, ואם יהיה מספיק גם לחץ ציבורי, ואתה יודע, והאזרחים יהיו מספיק מודעים לעניין, אין סיבה שנגיע ל-2036 ולא נקבל את הכסף שמגיע לנו. יש צעדים שאפשר לעשות, פשוט צריך להתחיל אותם עכשיו. אם עכשיו יתחילו בצעדים משמעותיים במשק, לעודד תעסוקה, העלאת גיל הפרישה, צעדים גם של התייעלות בתוך הביטוח הלאומי פנימה, אין באמת, אין סיבה שנגיע לאותה שנה ונגיע למצב שאי אפשר לשלם לאזרחים. אפשר למנוע את זה, זה פשוט מצריך החלטות, ואת יודע, החלטות זה לא דבר שתמיד מתקבל בזמן במדינה הזו לצערי.
עמליה דואק, תודה.
תודה אלעד.
וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ושיר הראל. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.